דוד גרוסמן. מאזינים יקרים, ערב שבת קודש פרשת כי תצא. כתוב בפרשתנו כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו השם אלוקיך בידיך ושבית שביו. בספרים הקדושים מבואר שהכתוב מדמר ומרמז על המלחמה הידועה שכל יהודי עובר במשך כל ימי חייו, שהיא המלחמה עם היצר הרע. בורא העולם נותן לנו יצר הרע כדי שנתגבר עליו. אז דבר הראשון במלחמה הזו היא לדעת שהוא האויב שלך. כי תצא למלחמה על אויביך. כי הרבה פעמים היצר הרע נותן לך הרגשה שהוא הידיד שלך. רוצה בטובתך. ודבר שני והוא העיקר, להתבונן ממה שכתוב, כי תצא למלחמה על אויביך, שבמלחמת היצר עליך לדעת שאתה מעל אויביך, שאתה יותר חזק ממנו, ויש ביכולתך להתגבר עליו. כי מאזינים יקרים, אחד מהתחבולות של היצר הרע הוא להפיל על האדם אימה ופחד, להחליש את רוחו ולומר לו שאין בך את כוחות הנפש להילחם בו. ואז נדמה לך שאף אם אתה תנסה להימנע מן האווירה, בסוף כל סוף לא תוכל לעמוד בזה. ואז נכנס בך איוש ואתה נופל בידו. לכן באה התורה הקדושה ואומרת לך, כי תצא למלחמה על אויביך. תזכור כי באמת אתה מעל האויב. אתה הוא החזק והיצר הרע הוא החלש. ואם תאמין בזה שיש לך את הכוח להילחם בו, אז הקדוש ברוך הוא מבטיח לך ונתנו השם אלוקיך בידיך. אדם מקדש את עצמו מעט מלמטה, מקדשים אותו הרבה מלמעלה. פיתחו לי פתח כחודו של מחט, ואני אפתח לכם פתח כפותחו של עולם. הקדוש ברוך אומר, אתה רק תתחיל, תעשה משהו, ואני אעזור לך. לכן יש לך את הכוח, כי יש לך אותי. וכפי שאומר הרוח חיים הקדוש על הפסוק בהמשך, כי תצא למלחמה על אויביך, וראית סוס ורכב עם רב ממך, לא תירא מהם. למה לא תירא מהם? כי השם אלוקיך עמך, המלכה מארץ מצרים. הקדוש ברוך הוא הוכיח לך את הכוח שלו שהוציא אותך ממצרים, אז הוא ייתן לך את הכוח להתגבר על האויב. התורה מרמזת, אומר האורח חיים הקדוש, על המלחמה עם היצר הרע. וכך הוא אומר, אין אמת. אם היית בא למלחמה הזו עם היצר הרע בכוחך לבד, אתה צריך לפחד. אבל מכיוון שהשם אלוקיך עמך, השם איתך, בכוחו תצליח להתגבר. כי הבא לתאר, מסעים בידו. אספס אמס, זכותו יגן עלינו, מוסיף על זה ואומר כלחה. כלל גדול מסור בידינו, שאין הקדוש ברוך הוא מביא ניסיון על האדם, אלא אם כן יש בידו לעמוד בו. שהרי לא ניתנה התורה למלאכי השרת. וכפי שהגמרא במסכת עבוד זרה אומרת, שאין הקדוש ברוך הוא בא בתרויוניה עם בריאותיו, ולא בטענות. אם אתה לא יכול, הוא לא, היה, הוא בא, לא בא אליך בטענות. וממילא, עצם הניסיון שהשם מנסה אותך, היא גופה, הוכחה הגדולה, שיש בכוחך לעמוד בו ולנצח אותו, את היצר הרע. כי אם לא היה לך את הכוח, השם לא היה מנסה אותך. פעם נכנס ליחידות אצל הרבי מליבאוויץ', זכותו יגן עלינו האדם, שאינו שומר תורה ומצוות. וסיפר לו שהוא רוצה להתחתן עם גויה, וכל המשפחה לוחצים עליו לא להתנתק ממסורת אבות ומשרשרת הדורות. והם לחצו אותו להיכנס לרבי ולספר לו את זה. הרבי אמר לו, אני מקנה בך מאוד. הוא השתומם למשמע הדברים, הרבי מקנה בי שאני עומד להתחתן עם גויה? ואז הסביר לו הרבי, דע לך, אם מן השמיים העמיד אותך בפני ניסיון כזה, הרי זה לבד מורה לך שיש בכוחך להתגבר על זה. הדברים האלה חדרו בליבו וחזר בתשובה. כתוב בספר יסוד יוסף פרק סמך ג', הוא כותב שמה שאין לתאר את גודל הנחת רוח שאדם עושה לבורא כשנלחם עם היצר ועושה לעצמו גדרים וסייגים. הדבר הזה הוא חשוב לפני הקדוש ברוך הוא יותר מכל הקורבנות שבעולם. ומהגדרים והסייגים שאדם עושה לעצמו להילחם עם היצר, נבראים בזה מלאכים והם מלווים אותו. והקדוש ברוך הוא פותח לו פתחים וחלונות להטיש את כוחו של היצר הרע שלא יתגבר על האדם. ובוודאי יצליח להינצל ממכשולים. מאזינים יקרים, האור החיים הקדוש כותב בזה הלשון, הנה, כל בניין העולם וקיומו תלוי במעשה עם בני ישראל, במעשים שלנו. אם יטיבו דרכיהם, העולם קיים, וישמחו השמיים ותגל הארץ. בורא העולם אלוקנו ישמח ויגל בנו, ויגל בנו. איך עושים את זה? ויושר דרכם של ישראל תלוי בניצחון עם היצר הרע. ובא כתוב ואומר, כי תצא למלחמה, אומר האור החיים הקדוש, לומר לך, כי ביציאתו מעולם העליון, כי תצא, אתה יוצא מהעולם העליון, הנשמה יורדת למטה לבוא לעולם הזה, אז תהיה מוכן למלחמה. אל תחשוב שלא צריך התגברות לניצחון, אלא תדע לך, כל הגבורה תלויה בניצחון במלחמה הזאת. איזו הוא גיבור הכובש את יצרו. וכך מובא בחובת הלבבות שער הייחוד, אומר שמה, שחסיד אחד פגש בקבוצת חיילים שחזרו ממלחמה כשהם עטורים בטרת ניצחון. אחרי שגברו על האויב שלהם ולקחו מהם הרבה שלל מהשונא, אמר להם החסיד לחיילים האלה, לב ידוע לכם, כי רק במלחמה הקטנה ניצחתם. ועדיין מוקדם לכם לשמוח בניצחון, שהרי עומד בפניכם המלחמה הגדולה. התפעלו החיילים ושאלו אותו בתימהון, איזה מלחמה גדולה עומדת לפנינו? ענה להם החסיד, מלחמת היצר. הכתב סופר מבאר שחז"ל אומרים במסכת קידושין למד, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש לאמיתו, שנאמר, צופה רשע לצדיק ומבקש לאמיתו, ולמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו לו, אין יכול לו. אומר הכתב סופר, התורה באה ללמדנו שבעקבות כן שיש לך הבטחה שקדוש ברוך הוא יעזור לך, אל יחשוב האדם, אני כבר לא צריך לצאת למלחמה, יש לי הבטחה שהשם יעזור לי. לא כן. אלא האמת, מהי האמת? אתה צריך לצאת למלחמה. אל תאמין בעצמך עד יום מותך. היה כהן הגדול 80 שנה לבסוף, נהיה צדוקי. אל תאמין בעצמך. תלחם. אם תלחם, אז הקדוש ברוך הוא יהיה בעזרך. מסופר על החפץ חיים, זכותו יגן עלינו, שלעת זקנתו, בבוקר אחד, חורף, כשהתכונן ללכת להתפלל לבית הכנסת, הרגיש חולשה, וליבו אמר לו, אל תלך, כי הקור בחוץ הוא עז מאוד, אתה זקן, אתה עלול להתקרר, ובפרט שאתה עכשיו כל כך חלש, לכן זה מצווה לא ללכת, כדי לקיים את הפסוק, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. אתה אנוס, אנוס רחמוני פטרי, השם פטר אותך. החפץ חיים כמעט השתכנע מהטענות האלה שהיה בליבו, אבל מיד הרגיש מי הוא זה שמפתה אותו לא ללכת לבית הכנסת. מי הוא זה? היצר הרע. ואז מיד התגבר כארי ואמר ליצר הרע, ממך אני לומד. כמו שאתה לא התעצלת ובאת אליי ממרחקים בבוקר כפוי כזה לפתות אותי, ולא נטשת את תפקידך, זה התפקיד שלך, גם אני לא אתוש את תפקידי עם כל הקשיים. מיד התגבר והלך לבית הכנסת. ובאותו רגע ירגיש זריזות וקלות, כאילו נולד מחדש. בספרי מוסר יש על זה משל. מלך אחד בנה מגדל גבוה של 100 קומות, והודיע שהראשון שיצליח להגיע לקומת 100, יזכה בפרס גדול. מיד באו רבים וניסו, ניסו את הכוח שלהם לעלות, אך עד מהירה נוכחו לדעת שהמשימה היא לא בכלל לא קלה, היות במדרגות כל כך מסובכות, עשוי ככה סבוכות, כשאתה מתחיל לעלות, מסתובב לך הראש, ואתה מקבל סחרחורת, וזה לא פשוט. רבים פרשו מהתחרות כבר שהגיעו לקומת 30. אחרים התאמצו והצליחו לעלות עד קומת 40. יחידי סגולה, גיבורי כוח, התאמצו ביותר ואפילו עד הקומה 50. אולם שם נפלו והתעלפו מהמאמץ. אבל היה איש אחד שכן הצליח להגיע לקומת 100. והוא סיפר את סוד ההצלחה שלו. כשהגעתי לקומת 60, באותו רגע חלפה במוחי שחבל להמשיך או להתאמץ. הרי אל המטרה הסופית אני לא אגיע. אך מיד התעשתי ואמרתי לעצמי, קומה נוספת אני יכול? אני מסוגל? אני אעלה ואפילו בשחילה עוד קומה. באותו רגע שעלה עוד קומה ודרך בה, היה שם כזה פטנט שבאותו רגע המעלית עלתה מאליה ואליה אותו אוטומטית לקומת 100. האנשים שניסו והשתדלו טענו שזה לא פייר. אמרו למלך, הרי לא הוא הגיע, אלא מעלית עלתה אותו לקומת 100. אמר להם המלך, אתם לא האמנתם שהדבר הוא אפשרי, ולכן בסוף התייאשתם. האיש הזה, אם הוא הגיע ליותר מ-60, סימן שהוא האמין שאם המלך אומר שזה אפשרי, זה אפשרי. הוא לא ידע איך, אז הוא התאמץ בכל כוחו, והוא מקבל את הפרס על זה שהוא האמין בי. וסיפר הגאון הצדיק רבי ליאור דושניצר זכר צדיק לברכה, שהוא שמע מהחופץ חיים זכותו יגן עלינו, כאיידישנה בלשון הזה. החופץ חיים אמר, כמו שאנחנו רואים בנייני רב קומות, שעולים לקומות העליונות על ידי מעלית, ותקף שיכנס האדם למעלית, היא נוסעת אותו בדקות ספורות לגובה רב, כך גם ברוחניות. אם אדם עובד בכל כוחו להתקרב לשם, לעלות למעלה, והוא נכנס למכונה הרוחנית, ובכוח אותו מכונה עולה מעלה מעלה. אבל אם לא עשה כן, והוא לא ייכנס, ברור שישאר למטה. לכן התורה אומרת לנו, ריגזו ואל תחתו. לעולם ירגיז אדם את היצר טוב על היצר הרע. ועל ידי זה, אם הוא ירגיז אותו, יש לו את הבטחה שיצליח. וזה הפירוש בפרשתנו, כי תצא למלחמה על אויביך. אם אתה תחליט לצאת למלחמה, תעשה פעולות רוחניות, להילחם עם היצר, לעשות לך גדרים וסייגים, התורה מבטיחה לך, ונתנו השם אלוקיך בידיך. כתוב בפרשתנו שמצווה לזכור את מה שעשה לך המלאק. זכור את אשר עשה לך המלאק בדרך בצאתכם ממצרים, אשר קרחה בדרך. תמחה את זכר המלאק מתחת השמיים, לא תשכח. ובפרשת שלח כתוב, כי יד על כס יה, מלחמה על השם והמלאק מדור דור. מפרש רשי, נשבע הקדוש ברוך הוא שאין שמו שלם ואין כיסו שלם עד שימחה שמו של המלאק. כי כל הרע שבבריאה וכל הפחיתות שבאדם נמצאים ומושרשים במלאק. וכל זה בגלל אשר קרחה בדרך. נגזר דינו להימחות מן העולם, ולא יישאר זכרו תחת השמיים. ולא עוד אלא כל זמן שהוא קיים, מן השם שלם ומן הכיסא שלם. ומלחמה במלאק בכל דור ודור. מה הפירוש אשר קרחה בדרך? פירוש שהוא צינן וקירר, קירר את הלעת והלהבה שהיו אז עם ישראל, אחרי שהם ראו את הניסים והנפלאות ביציאת מצרים, הם היו בלעת ובאמונה, כמו שכתוב, בימינו בשם ובמשה עבדו. ובאותו זמן בא המלאק וקירר אותם. והקרירות הזו היא מקור כל הרע. וצריך לדעת שאדם, אם הוא נלחם עם הקרירות ויש לו התעוררות ושימת לב, הוא יכול לעלות ולהתנשא מעלה מעלה. וזהו גדולתו של היהודי, שבהתלהבות הוא יכול להתרמם עד שמי השמיים. ומהי הקרירותו של המלאק? אומר הכתוב בשמות, שהרי קריאת ים סוף, שם הוא עמי מרגזון, חילך אז יושבי פלשס, אז נבלו אלופי אדום, אלה מואב יוחזי מורעד, נמוגו כל יושבי כנען. כל עמי העולם וכל יושבי הארץ הזדעזו ונפחדו למראה הניסים הגדולים אשר עשה השם לעם ישראל ביציאת מצרים ובקריאת ים סוף. אף אחד לא נשאר אדיש לנוכח הניסים הגדולים שראו. מלבד אחד מהם שהוא המלאק. הוא אינו רואה, אינו שומע, שום דבר לא אכפת לו. לא רק זה, יוצא למלחמה עם עם ישראל. כפי שחזל מתארים את זה במשל. משל לאמבטיה רותחת. וכל הקופץ לתוכה יחווה קביעות קשות. כולם מפחדים. אך הוא בא, לא אכפת לו. כאילו זה לא נוגע לו כלל. הוא קופץ ונחמה. אבל בזה שהוא קפץ, הוא גרם וצינן וקירר את הפחד מאמבטיה הרוצחת, אשר קרחה. כך נראה בן בליעל. הוא יודע שאמבטיה הרוצחת. הוא יודע שהיא גורמת לקביעות קשות. ובכל זאת קופץ לתוכה לקרר אותה ולהראות שהדבר כן אפשרי. המלאק לא נבהל מהניסים שנעשו לעם ישראל. אני יוצא למלחמה איתם. כפי שאמרו חסידים, שהמלאק בגימטריה, במספרים המלאק יוצא 240. והמילה ספק זה גם כן 240. המלאק הכניס ספקות באמונה ופחד מהשם. ובזה הוא ישרה רוח תומה של ספקות שמביאות קרירות באמונה בכל העולם. וזהו העונש שהוא צריך לקבל. תמחה את זכר המלאק מתחת השמיים, כדי שהכיסא של הקדוש ברוך הוא יהיה שלם ושמו שלם. כי כל זמן שיש ספקות באמונה, אין השם שלם ואין הכיסא שלם. וזהו מאזינים יקרים מה שנאמר. ויאמר משה ליהושע, בחר לנו אנשים וצא יילחם בעמלק. ועל משה נאמר במלחמה הזו, ויהי ידיו אמונה. להילחם נגד קליפת עמלק, לקח משה רבינו על עצמו, ויהי ידיו אמונה להכניס אמונה בעם ישראל. ואמר לי יהושע, בחר לנו אנשים אלו הצדיקים, כי בכוח של משה רבנו השפשטו סדר משה בכל דור ודור, כל הצדיקים הם ניצוצות של משה רבנו, והם מחזקים את האמונה. מאזינים יקרים, השבוע התפרסם בעיתונות בכל העולם, שרוסיה שלחה לוויין לחלל הירח, כשהגיע לירח הוא התפוצץ. הם עבדו על זה יותר מ-40 שנה, כי בפעם הקודמת שהתפוצץ להם החללית, עברו מאז כבר יותר מ-40 שנה. הם שלחו אז אנשים לירח ונשרפו. בפעם אחרת חזרו האסטרונאוטים מתים. ועד היום לא הצליחו. מאזינים יקרים, תשמעו דבר מבין ומחזק באמונה שזה קרה איתי. בדידיה ועובדה. הרוסים הם הראשונים שפתחו את כל הנושא הזה של החללית לירח. זה היה יותר מלפני 50 שנה. הייתי עם הרבי מללוב בשבת בעלותך במירון. במוצאי שבת יצא הרבי לחצר של רבי שמעון לקדש את הלבנה, ברכת הלבנה. ולפני שמתחילים את הברכה, ברכת הלבנה, מסתכלים למעלה לראות את הירח. ובאותו רגע שהרבי הרים את עיניו לירח, נתן צעקה ואמר, הרוסים, האפיקורסים, רוצים לעלות לירח? לאדמה הם ילכו, הם יישרפו, הם יקברו, אבל האמריקאים כן יצליחו. כי האמריקאים יש להם אמונה. וכך קרה, הרוסים נשרפו, נגברו, והאמריקאים הצליחו להנחית אדם בירח. כוח הצדיק, דרך הצדיק אתה מקבל את האמונה, וזה הכוונה שמשה רבנו אמר ליהושע, בחר לנו אנשים, אנשים הם הצדיקים, וצא ילחם בעמלק. אבל משה נאמר, ויהי ידיו אמונה, כי על ידי אמונה נמחה את זכר עמלק. צריך לדעת שיהושע הוא סמל התורה, התמדת התורה. עליו נאמר ולא ימוש מתוך האוהל. יהושע הוא מזערו של יוסף, מידת היסוד שהוא הקדושה. עם עמלק נלחמים בתורה וקדושה. כפי שמביא האור החיים הקדוש בפרשת יתרו, פרשת קבלת התורה, שעל עמלק נאמר בשמות י"ז, ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים. אומרים על זה במחילתא, מה זה רפידים? על שרפו ידיהם מן התורה. בגלל שרפו ידיהם, התעצלו מלימוד התורה, בא עמלק. כי הקרירות של עמלק יכול להיות רק אם יש לך רפיון בתורה. ואז הוא יכול להשפיע עליך. כפי ששמעתי פעם מאחד החסידים שבא מרוסיה, שהוא סיפר שברוסיה בחורף יש לפעמים קור של 50 מתחת לאפס. ואז הנהרות שם קופים, הנהר נהיה ממש קרח. ואז הוא ראה שם גוי שחרט על הקרח צורת סלף קרס. אמר החסיד, מתי אפשר לחרוץ סלף קרס על מתי? רק על הקרח. ברגע שהנר הזה יתחמם ויהפך למים, הצלב הזה נעלם. כשהנהר חם, אי אפשר לחרוץ עליו. מתי אתה יכול להביא אפיקורסות? רק שישקר אשר קרחה בדרך. אותו דבר אנחנו צריכים לדעת, שצריך להיות לנו חמימות שהוא ההפך מהרפיון. וזה מה שהאור החיים ממשיך שם ואומר, שהתורה מלמדת אותנו שהכנה לקבלת התורה הוא ביישום מרפידים. תברח מהרפידים, מהרפיון. וזה הלשונו של האור החיים הקדוש. הכנה ראשונה לקבלת התורה היא התגברות והתאמצות בעסק התורה. כי העצלות היא עסף המפסיד השגתה. והחיזוק צריך להיות במסירות נפש ממש, עד שימית את עצמו עליה, כמו שדרשו חז"ל במסכת שבת פי ג', זאת התורה, אדם כי ימות באוהל, אין התורה נקנית אלא במי שממית את עצמו עליה. מאזינים יקרים ואהובים, בימים אלה חוגגים עם ישראל 100 שנה, שהתקבל בכנסייה הגדולה של אגודת ישראל במעמד כל גדולי ישראל, ובראשם החופץ חיים זכותו יגן עלינו, את הרעיון שהציע הגאון מורנו רבי מאיר שפירא זכותו יגן עלינו, שהוא היה מייסד ישיבת חכמי לובלין, הוא הביא את הרעיון של לימוד את הדף היומי. זה האיש שכלל ישראל בכל מקום שהם לומדים את הדף היומי. ועל ידי זה מתחברים ביחד. אתה רואה אנשים בעבודה, אתה רואה אנשים במטוס, ברכב, בחול, בשבת, ערב תשעה באב, ערב יום כיפור, בכל יום. לא מוותרים על יום. כולם לומדים את אותו דף גמרא. ובכל 7 שנים עושים את הסיום הש"ס. עצם ההתחברות על ידי התורה, שעליה נאמר כאיש אחד בלב אחד, מעורר זכויות ורחמים מרובים על עם ישראל. לכן, מאזינים יקרים, מי שעד עכשיו עוד לא יצטרף ללימוד דף היומי, יקבל על עצמו עכשיו, לקראת יום הדין ראש השנה, ללמוד את הדף היומי. אין כמעט יישוב ומקום בארץ שאין בה שיעורים לדף הימי. אין כמעט בכל הארץ יישוב ומקום שאין בה שיעורים על הדף היומי. ולזכור, ואיסו מרפידים, לברוח מהרפיון, מהמחשבה שאני לא יכול. ויבואו מדבר סיני אל עין התורה מתקיימת אלא במי שמשים את עצמו במדבר. כשאתה הולך במדבר לא מעניין אותך שום דבר, העיקר הוא שלך מים. אין מים אל התורה. ובזה שנקבל על עצמנו את עול התורה ללמוד כל יום את הדף היומי, זכות כל הצדיקים ובראשם החפץ חיים שהכריזו על הרעיון הזה, יגן עלינו, עליכם, עלינו, על עם ישראל, שנזכה לכתיבה וחתימה טובה, שנת גאולה וישועה, אמן ואמן. שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעורו של הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן בפרשת השבוע.
כל חי תמיד איתי, כל